הביוגרפיה המלאה, כתבתו של עידו דוד כהן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. הקיץ, אחרי שטבעה בנערות מידע וחומר, ניגשה העיתונאית והפרשנית הפוליטית מזל מועלם לסגור קצוות אחרונים בביוגרפיה שכתבה על בנימין נתניהו, ונתקלה בעוד קושי אחד אחרון. הערת שוליים אחת החרה להצטרף ל-788 הערות שכבר המתינו לעימוד והדפסה. כולם יודעים שיצחק שמיר כינה את נתניהו מלאך חבלה, נכון? אז רציתי, ושתי האורחות של הספר אמרו לי שחייבים, להגיע למקור, היא מספרת. חיפשנו המון. ביוני פניתי לבקש עזרה מרזי ברקאי שזכר את זה וניסה לסייע. חנן קריסטל אמר לי שאולי שמיר בכלל אמר את זה בשיחות אוף רקורד. לבסוף, בהיעדר הקלטה, התקבלה ההחלטה. מאחר שהיו לי די הצלבות לעובדה שהביטוי נאמר, היא הכניסה את ההערה וציינה את האפשרות שההתבטאויות של שמיר הוקצנו בהשפעת שלב מוקדם של אלצהיימר. אחרי שהספר כבר פורסם, חזר אליה ברקאי. בשידור בגלץ הוא הפתיע אותה עם ההקלטה, מראיון אצלו משנת 1999. אמרתי לו, למה עכשיו היא צוחקת? הוא סיפר שלקח יומיים או שלושה להפוך שם את הארכיון. אולי ביבי יחביא את זה. 7 שנים עבדה מועלם על צופן נתניהו, הביוגרפיה שפרסמה לפני חודש בהוצאת כנרת זמורה דביר, אשר נשענת על תחקיר מקיף, מאות רעיונות, אין ספור הצלבות מידע ו-20 שנותיה בסיקור המערכת הפוליטית. היא לא ביקשה לשפוט, היא חוזרת ומדגישה, אלא להבין את נתניהו לעומק. לפענח את סוד כוחו ומניעיו, דרך ההיסטוריה המשפחתית שלו, תחנות חייו ומעלליו האישיים והפוליטיים, ההצלחות והכישלונות שלו. ועד כדי כך התחקיר הפך לחלק מחייה, שלאורך השיחה איתה היא נכנסת פעמים רבות לראש של נתניהו, וכמו מתוך הרגל מדברת כאילו הייתה הוא. במהלך העבודה היא גילתה פרשיות אלומות ששופכות אור על יחסי אחורי הקלעים שלו עם עמיתים ויריבים ועל רקימת עסקות פוליטיות. היא גילתה למשל את סיפורן של הפגישות הליליות החשאיות שקיים נתניהו בכהונתו הראשונה כראש הממשלה עם קודמו בתפקיד שמעון פרס, כדי לשמוע תדרוכים ועצות על ההתנהלות עם הפלסטינים, וכל זה בזמן שבפומבי השניים התקדשו. היא גילתה גם את דבר הביקור החשאי של נתניהו בביתו של עובדיה יוסף באוקטובר 2011, שבו דרש לנתק אפילו את מצלמות הבית וניסה לקבל רוח גבית לתקיפה באיראן, ללא הצלחה, מנהיגה הרוחני של ש"ס העדיף את עמדת מקורבו, בוגי יעלון. והיו לה גם גילויים במשלב קצת אחר, למשל סביב ירח הדבש האיראני ביחסים עם אהוד ברק, כשזה כיהן תחתיו כשר ביטחון. יחסים שמרוב שהתהדקו, גרמו לבסוף לנתניהו להתקין בלשכתו זמזם אלקטרוני, כדי למנוע מברק להיכנס אליה באופן חופשי מדי. על הגילויים האלה ואחרים היא שמרה מכל משמר, עד לצאת הספר, וכך גם השביע את ציפי לבני שלא לשתף איש בממצאים שהביאה לידיעתה, אשר הוכיחו כי בניגוד למה שחשבו בציבור, מלכתחילה לא היה לה שמץ סיכוי להרכיב ממשלה אחרי התפטרות אולמרט ב-2008. הציבור היה נסער, מועלם נזכרת. הקואליציה שהייתה לאולמרט עם ש"ס עוד עמדה, ולבני ניסתה וכאילו לא הצליחה. אמרו ללבני, מה הבעיה? יש לך הכל. למעשה, המסע ומתן הקשוח איתה היה תרגיל הונאה שהסתיר דיל שש"ס סגרה הרמטית עם נתניהו. עורך דין דוד גלאס, שהיה אמון בש"ס על המסע ומתן הקואליציוני, התייסר על זה לפני מותו ב-2014. כשגיליתי ללבני את האקדח המעשן, היא התרגשה כי זה מלווה אותה כמו עננה. ביקשתי ממנה לא לדבר על זה עד שהספר יצא. לבני נדרשה להרבה סבלנות. הספר המשיך להיכתב שנה אחרי שנה אחרי שנה. שבתות שלמות לא הייתי עם הבת שלי במשך השנים האלה, אומרת מועלם. אם יחידנית לאלמה בת ה-12. כשיצא לדרך חשבה שתסכם את קורות החיים והקריירה של ראש הממשלה לשעבר, בלשון עבר. כשהתחלתי לפני הבחירות ב-2015, כבר היה ברור שביבי הוא אישיות פוליטית יוצאת דופן, והיה צפוי שירד מהבמה אחרי לפחות 9 שנים מצטברות. כידוע, לא רק שזה לא קרה, אלא שמאז ניצחונו שהפתיע אז סוקרים ויריבים, כהונתו הפכה לסוערת יותר. מועלם המשיכה לכתוב והרגישה שמשהו עדיין חסר לה. הרגשתי שאני לא מבינה את ביבי עד הסוף, שאני צריכה עוד זמן. כתבים פוליטיים אחרים הוציאו ספרים בזמן הזה, ואני הייתי תקועה, היא אומרת. ואז נתניהו איבד את ראשות הממשלה לבנט לפיד, והספר תפס תאוצה לקראת קו הסיום. הוא היה די בשל, הוא כבר היה בו קלוז'ר. נתניהו נפל, אבל הפעם, בניגוד למה שרבים הימרו, לי היה ברור שהוא יישאר בזירה, עם אפשרות לקאמבק, היא אומרת. הוא אוף חול. כשהבחירות הוקדמו, מועלם כבר נכנסה לישורת האחרונה, שהייתה תקופה תזזיתית ותרופה. הסתתרתי בבונקר. פתקים היו דבוקים בכל פינה בבית שלי. זה היה מאוד בודד. תקופה קשה מנטלית לי ולבת שלי, היא מספרת, ומבהירה את מה שעובר כחוט השני במה שהיה סוף סוף לספר. אנשים רואים את ביבי כאחד משניים. או דמון, ללא תכונות, או אל, שגם לא אין תכונות, אין פגמים או טעויות. שוכחים שהוא דמות מורכבת עם המון פגמים וטראומות. מועלם, 53, שגדלה במגדל העמק, שרתה בצבא ככתבת במחנה ולמדה באוניברסיטת תל אביב, ספרות עברית והיסטוריה של עם ישראל לתואר ראשון ולימודי ביטחון לתואר שני. את נתניהו הכירה הרבה לפני שהחלה בכתיבת הספר. ב-2003, 4 שנים לאחר שמונתה לכתבת לענייני משרד הפנים של הארץ, ושימשה כשחקנית חיזוק בתחום הפוליטי, כשיוסי ורטר ירצה לחופשים וכשהיו בחירות, היא קיבלה לידיה את התחום הזה. זו הייתה הגשמת חלום, וכך גם נבנתה מערכת הקשרים שאפשרה לי לכתוב את הספר. כתבת פוליטית מדברת כל יום עם עשרות אנשים. אחרי 13 שנים בהארץ, עברה למעריב של תקופת נוחי דנקנר והמרדף אחרי טלנטים, וכתבה בו טור פוליטי. על רקע חוסר היציבות בעיתון, אז היא הסתפקה בשנה שם, והמשיכה בסוף 2012 לדבר הבא, שהיה בחירה לא שגרתית, פרשנות לאתר החדשות הערבי-אמריקאי אל מוניטור, שבקרוב תציין בו עשור. זה מיזם חשוב שבסופו של דבר לא הצליח, כפי שיוזמיו חשבו, היא מודה. הרעיון היה שבכל מדינות המזרח התיכון יהיה צוות כותבים מקומי, וכל התוכן יהיה גם בשפת המקום וגם באנגלית. התוכן בעברית לא תפס והופסק ב-2020. אבל אני שמחה על הדבר הזה, כי זה הרחיק אותי מהסצנה. עם העבודה באתר, שפירושה היה גם עצירת הריצה אחרי סקופים, היא שילבה הגשת תוכניות בערוץ הכנסת. כשאתה כתב פוליטי, בכלי תקשורת מיינסטרימי, יש יחסי תן וכך יומיומיים עם פוליטיקאים. אתה קם בבוקר וצריך לתת את כותרת ראשית. כשאתה יוצא מזה, הטלפון פחות מטרטר, והריחוק הזה עזר לי לכתוב את הספר. על צופן נתניהו נטען בעיתון זה בין השאר, שהוא לא מחדש בעניין אפיוניו המוכרים של האיש. אולם הספר מלווה את התפתחותם, לביבי יש סיפור של אבולוציה מתוך דיאלוג עם המציאות, ומאיר פינות בחייו של נתניהו ודמויות מסביבתו, שחלקן נשכחו או אינן ידועות לציבור הרחב. הוא מציג את נתניהו כנצר למשפחה רוויזיוניסטית ידועה, שנשאה מטעני טינה וזעם כלפי הממסד המפייניקי, זה שהאשים את הרוויזיוניסטים ברצח ארלוזרוב, וזלזל באב, ההיסטוריון פרופסור בן ציון נתניהו, והורישה תחושת רדיפה והדרה. אבל נתניהו שבספר הוא גם מי שדלתות נפתחו לפניו תמיד, הן בזכות כישורה והישגיו, והן בעזרת הקשרים הטובים של אביו, והזיהוי כאח של יוני, אפוף מיתוס הגבורה. ואת הדלתות האלה לא פתחו בהכרח אנשי הליכוד. את המינוי לשגריר באום, מועלם מזכירה בספר, העניק לו ב-1984 דווקא ראש הממשלה אז, שמעון פרס, בעוד שר החוץ, שמיר, היסס לגביו. אז בעצם אם מחפשים את תולדות היחס השלילי לנתניהו, מוצאים את המקור באליטה הקרובה אליו? כתב שכבר בפריימריז הראשונים שלו נסיכי הליכוד תדרכו שהוא לא בשר מבשרם ושהסגנון שלו אמריקאי ורקני, אפילו מאבא שלו הם לא יחזיקו. חד משמעית, נסיכי הליכוד בני הדור השני בתנועה כמו בני בגין, דן מרידור, רוני מילוא ואהוד אולמרט מאוד זלזלו בו מאחורי גבו. המעיטו בערכו, כינו אותו מוכר רהיטים, בשל תקופת עבודתו כמנהל השיווק בחברת רים תעשיות. זה לא הגיע מהמיינסטרים של השמאל. שמעתי על שיחה מהתקופה האחרונה שבה נתניהו אמר שמי שלא קיבלו אותו מההתחלה הם הנסיכים, ויוסי שריד ממרץ שכתב נגדו מאמרים. מצד שני, היו לו מלכתחילה מעריצים, חברי מרכז ליכוד שהתחככו בו עוד כשהגיע לבקר מניו יורק או הזמין אותם אליו לאום, נציגי המפלגה בשלטון המקומי, בדגש על עיירות הפיתוח שבהן עשה עבודת שטח נרחבת. סטודנטים שהצטופפו למשמע נאומיו. בעיניהם הוא היה צעיר קריזמטי ואמריקאיות שבו רק הוסיפה הילה. בספרה מועלי מוסיפה שכבר אז, בהכנות לפריימריז הראשונים שלו לרשימת הליכוד ב-1988, שבהם התמודד על המקום החמישי ברשימה והצליח, החלו להרם עדויות על מקורבים ומעריצים שמשלמים במקומו בהזדמנויות שונות, מאכילים אותו כמו קיסר, מסיעים אותו, אפילו מגעצים לו בגדים, במקרים רבים, מרצונם המלא. איך את מסבירה את זה? משני הצדדים. אם אני תופס את עצמי כמישהו שהוא מעל, אז זה נראה ברור מאליו וטבעי שיסדרו לי את זה. מנגד, עד היום יש אנשים שרוצים לעשות בשביל נתניהו דברים, כדי להיות ליד, להיות חלק. נתקלתי אגב גם בעדויות על כך שהוא שילם לפחות פעם אחת את כל החשבון במסעדה. הספר מזכיר שזה לא היה האפיון המובהק היחיד שצץ כבר בתחילת הקריירה הפוליטית שלו. גם הפרקטיקה של סימון אויבים והשימוש במסמן שמאלנים היו שם כבר בראשית הדרך. בשנת 1990, אז סגן שר החוץ, כותבת מועלם, הוא תדרך עיתונאים נגד השר הממונה עליו, דוד לוי, והציג אותו כבטלן וקנאי, בו עצמו, וכמי שמתומרן ונשלט על ידי אנשי משרד החוץ השמאלנים. הסמנכ״ל איתן בן צור, שהוגדר באותם תדרוכים כראש החץ השמאלני, הרגיש בנוח לנסות לפנות לליבו של נתניהו. יש לנו היכרות משותפת. אתה יודע שאני מקצועי ולא פועל כאיש שמאל או ימין, הוא אמר לו, ונענה בתשובה קצרה באנגלית. Don't take it personally. בן צור, מסבירה מועלם, הבין שנתניהו רומז לו שהוא פשוט חייב לעשות דמוניזציה למישהו. ונאמנות לשר לוי? זו כלל לא עמדה על הפרק. אצלו זה הכל אינסטרומנטליות, מועלם אומרת. נתניהו לא היחיד שמפיץ שקרים במערכת הפוליטית, אבל הוא באמת הביא את הדברים האלה בצורה הכי מובהקת שלהם, בלי עקבות ובלי ליפות. הקו הזה של סימון אויבים והמצאתם משעת הצורך בא לידי ביטוי והתפתח ככל שנתניהו צבר כוח, ניסיון וביטחון. אם בהתחלה היו אלה אנשי משרד החוץ ודוד לוי, מטעם נתניהו נשלחו חיצים אל לוי וסביבתו גם בעניין האחריות כביכול לסחיטה במרכאות בפרשת הקלטת הלוהטת ב-1993, הרי שבהמשך קיבל נתניהו חיזוק בדמות היועץ ארתור פינקלשטיין, וזה הפך את פרס לאויב מסוכן בקמפיין בחירות 1996. וזכורים תשדירי פרס וערפאת, השילוב הזה מסוכן לישראל, ופרס יחלק את ירושלים. פינקלשטיין היה גם הראשון שהנחה את נתניהו להבליט בכל הכוח אלמנטים יהודים דתיים. ושני הדברים, סימון האויבים וההתקרבות הפומבית לדתיות מסורתיות הימנית, התמזגו בלחישה המפורסמת לרב יצחק כדורי ב-1997, שסימנה את מחנה האויב. אנשי השמאל שכחו מה זה להיות יהודים. ואילו האוכלוסייה הערבית יכולה רק להתגעגע להערבים נעים בכמויות אדירות אל הקלפי, כאשר המילים תומכי טרור והאחים המוסלמים מודבקות בתעמולת נתניהו לכל פוליטיקאי ערבי, באשר הוא. מועלם מסמלת עוד קווים אישיותיים שהתפתחו עם השנים. יחס הפכפך למשל, המותיר מקורבים מצולקים ולעיתים תאבי נקמה. אביגדור ליברמן, שליווה את נתניהו בנאמנות מסוף שנות ה-80, נהג לעשות בשבילו את השליחויות והמשימות החשאיות ביותר, ואף כונה בשל כך הקגבי של ביבי. הוא אחד מאלה. בספר מגלה מועלם, מפי שר בממשלת נתניהו הראשונה, כי נתניהו הושפע מביקורת ששמע ליברמן, ולפיה הוא שגרר אותו להסתפרות בפרשת בר-און חברון. מאחר שאינו מפטר, אלא מעדיף שאנשים ילכו מרצונם, ולצורך כך הוא מצנן אותם בריחוק ובהתעלמות מיצותיהם, כותבת מועלם בספר, גם ליברמן מצא עצמו מורחק, ראה בכך הפרת קוד בסיסי, והתפטר. גם בתוך החברויות ביבי שחקן פוליטי, ובסוף מי הרי הפיל אותו פוליטית? האנשים שהיו הכי קרובים אליו, כמו איווט, היא אומרת עכשיו. היה אצלו משהו מאוד פגיע כשהוא הלך עם נתניהו, כי הוא איש של נאמנויות. ונתניהו, אין לו. בספר היא מזכירה עוד דמויות קרובות שנפגעו בהקשר דומה, בסקאלה שבין משה ארנס, פטרונו הפוליטי של נתניהו, ובין נפתלי בנט והילד שקד. אמנם, היא מציינת שבהרבה מקרים, גם לצדדים הנפגעים היו אינטרסים ומניעים תועלתניים, או ציפייה לדיבידנד פוליטי אישי מתוך הקשר עם נתניהו, מה שעורר את הצד הפרנואידי הבולט שלו. ועם זאת, נותרת התחושה הברורה שנתניהו יצר לעצמו אויבים מיותרים במו ידיו. מול האפיונים האלה, מועלם כותבת גם על תחושת הקורבנות שמלווה את נתניהו מבית אבא, ובולטת בייחוד ביחסיו עם העיתונות. אבל כמי שנכנסת לראשו של גיבור ספרה, היא מוצאת מקום לביקורת משתמעת גם על עמיתיה בעיתונות. עד רצח רבין, התקשורת הייתה מאופנטת ממנו, היא אומרת. אחרי הרצח, היא התהפכה עליו, ואנחנו רואים תהליך שהוא בעצמו לא מבין איך הוא קורה. הוא נתפס כדמון הגדול ולא יכול לעשות היפוך. לא יכול לעשות ספין אפילו. את חושבת שהוא התמודד ברצינות עם שאלת האחריות האישית שלו? לא, לא. בזה הוא תפס את עצמו כקורבן מההתחלה. ברור שהייתה הסתה, אבל מה היה החלק של נתניהו בה? זו שאלה. הוא לא יבוא ויגיד, מצטער, הסתתי, כי הוא לא מאמין בזה. לאורך השנים, ואני אומרת את זה מידיעה, הוא תמך מאוד במרכז להנצחת רבין, גם בתקציבים. אבל אני לא חושבת שיש משהו שהוא יכול לעשות ויחפר על מה שמייחסים לו. עד היום, הרבה פעמים כשהשמאל מנהל נגדו קמפיינים, אם נתניהו אומר משהו, אומרים שהוא חוזר למרפסת של כיכר ציון. ואם התפנית הייתה אחרי רצח רבין על פי מועלם, הרי נקודת השפל המכוננת הבאה ביחסיו של נתניהו עם כלי התקשורת, הגיעה אחרי פרישתו מממשלת שרון ב-2005. רק זמן קצר לפני כן, בשנים 2003 עד 2005, הוא היה שר אוצר מוערך שזכה לשבחים. אך אז הגיעה מערכת הבחירות של 2006, ובסיקורה לא נותר לביטוי הערכה זכר. להפך, מעריב, מדגימה מועלם בספר את התדמה של נתניהו, ניפח מידע רגלית קלה שלו במהלך סיור בבקעה, ונתן לאירוע את הכותרת, נתניהו כמעט נפל מצוק. נכחתי בסיור הזה, שמעתי את ההצהרה הביטחונית, לא זכרתי שום נפילה, היא מספרת. נתניהו ניסה להביע מחאה באוזני אמנון דנקנר, שהיה עורך מעריב, ומקורב למנהיג קדימה אז, אולמרט, ודנקנר טרק לו את הטלפון. הוא קורבן של עוול תקשורתי בעינייך? לא, ביבי הוא לא קורבן של שום מציאות. שאלתי גם את עצמי, האם הוא רודף או נרדף? והתשובה היא, גם וגם. כשהתחלתי את הכתיבה חשבתי שהוא גיבור טרגי, והבנתי שהוא גם לא זה. יש לו את הניצחונות שלו, וגם אם הוא לא ינצח בבחירות הקרובות, אני לא רואה אותו יורד מהבמה באיזו קריסה או בבושת פנים. עדיין יהיה ציבור גדול שינהה אחריו. זה לא קורבן. אבל יש משהו ביחסים שלו עם התקשורת שבשיאים מסוימים יכול לעורר בו תגובות חריפות במיוחד. תגופה חריפה כזאת, אם להשתמש במילותיה, נרשמה סביב הכישלון בבחירות 2006. נתניהו השתכנע אז בצורך הקריטי שלו להקים עיתון שיסייע לו לשלוט, ולשם כך, מגלה מועלם בספרה, ערך סדרת ביקורים חשאיים בחדר החדשות של ידיעות אחרונות, שבמהלכם דלה מעיתונאים מידע על אופן עריכת העיתון. המול, ארנון מוזס, שעליו נהג נתניהו לומר למקורביו שהוא ואיראן הם שני האויבים הגדולים של ישראל, אפשר זאת. זה דבר מטורף. על ביבי זה מראה כמה הוא נטול מבוכה, היא אומרת. באותה תקופה הוא כבר ידע שהוא מקים עיתון ורצה לנצל לצורך כך את הזמן שלו באופוזיציה. ביבי כאילו מרדים את מוזס בשמירה, ומוזס פותח לו את הדלת הראשית לדסק. נאיביות? אני לא חושבת שמוזס נאיבי, אף אחד לא פשוט משער בנפשו שיקום תוך כדי כמה חודשים כלי תקשורת שיתחרה בו. אני לא יודעת כמה המידע שביבי קיבל בדסק על עיתונות הוא סודי, אבל עצם הפעולה, כמו בעורף האויב, מראה את המחילות האלה שתמיד הוא חופר. אסור להיות מולו רגוע אף פעם. כשצריך לנצח, אין אצלו כמעט גבולות. אגב, קורבנות. את כותבת שהשתרשה התפיסה כאילו נתניהו הוא קורבן של שרה נתניהו, המאיימת לחשוף סודות לגביו אם יעזוב אותה. ואת שוללת את זה לגמרי בטענה שיש להם קשר שותפות חזק. הבאת ראיות לכאן ולכאן. מה הכריע לטובת האפשרות השנייה? האנשים הכי קרובים אליהם חיזקו את התזה השנייה. מספרים איך הוא מרגיע את שרה תמיד. אין אף אחד ששמע את ביבי אומר משהו רע על שרה. ההפך, מי שמנסה לדבר איתו רעות עליה, הוא זה שמגורש. היא המנוע שלו. יכול להיות שאם היה נשוי לאישה אחרת, ביבי לא היה היום במרוץ לראשות הממשלה. שרה רוצה את זה לא פחות ממנו. היא החיילת מספר אחת שלו. היחס המורכב הזה לנתניהו, שמתבטא בציון חולשותיו וצדדיו הלא פוטוגנים, אבל גם בניסיון להיכנס לראשו וכך להבין אותו ואת תומכיו, הוא מרכיב מרכזי בספר של מועלם, כמו בעבודתה העיתונאית. קורה הרבה פעמים בשנים האחרונות שאני מרגישה קצת בצד בגלל שאני לא בוחרת צד. אני מבינה שאולי זה חלק מרוח התקופה, ואולי אני שייכת לזה עולם ישן. אבל אני פועלת בהתאם לאופי שלי. ובמה שקשור לספר, היה חשוב לי להשאיר את עצמי בצד, אחרת אי אפשר היה לכתוב ספר כזה. בעיניה, השנאה כלפי נתניהו היא שוחך עיניים. בערב ראש השנה, היא מספרת, עמדה בדוכן בקניון בפתח תקווה עם הספר, ומבין האנשים שחלפו על פניה, היו שראו אותו ונרתעו מתמונת נתניהו שעל הכריכה. עם הרגש הזה אני לא יכולה להתווכח, אני מבינה. בימי בלפור היו לי חברים פה בתל אביב שהלכו להפגנות, היא אומרת. אני זוכרת ארוחות ערב שבהן ניסיתי להסביר להם איזו מורכבות אצל נתניהו, והם לא היו מוכנים לשמוע. תמיד זה הגיע לטונים מאוד קשים. זה החלק הלא רציונלי בשנאה, כשלא מוכנים להכיר את היריב הפוליטי ועושים אותו דמון. ובכל זאת, גם היא עצמה מזהה שינוי קיצוני בנתניהו. אחרי בחירות 2015, הוא הפך לשליט אבסולוטי בליכוד, הסלים את מאבקו בתקשורת, תוך מינוי עצמו לשר הממונה עליה, והשליך את תכונת הזהירות שליוותה אותו עד אז, למעט בכהונתו הראשונה והבוסרית. את נושא תיקן נתניהו שהתגבשו באותה אטמוספירה, מועלם בוחרת שלא לפתח בהרחבה בספר, לדבריה בשל היעדר פרספקטיבה. ועם זאת, עולים בספרה נושאים מעניינים סביב יחסי נתניהו ומערכת אכיפת החוק. מועלם ממקמת כבר בשנת 1999 החלטה עקרונית שלו, למנות שומרי סף שיהיו מחויבים לו ויגנו עליו מפני חקירות. אני לא חושבת שהוא אמר מראש, אני בא להיות מושחת, היא מסבירה עכשיו. לא, זה אני צריך סביבה בטוחה כדי שלא יעשו לי כל מיני דברים. זו הסיבה, מועלם כותבת, שכאשר מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך והיועמ"ש אביחי מנדלבליט, שנתניהו קידם את מינוים, קיבלו את החלטותיהם בתיקי האלפים, הוכפלה תחושת הרדיפה והאכזבה שלו מהחקירות. מועלם אינה מציגה אפשרות אחרת, שרווחה בשיח הציבורי ושאינה פחות סבירה לכאורה, שמנדלבליט, מזכיר ממשלת נתניהו לשעבר, הושפע מקרבתו אליו ולכן היסס ונמנע מלהחמיר עמו ולקדם את החקירות בצורה יעילה יותר. את לא חושבת שהוא מודע להנחות שקיבל משומרי הסף שלו? לא. בסופו של דבר נתניהו מספר לעצמו איזשהו סיפור, ומי שיוצא למלחמה כזאת קשה במערכת שמשלמים במחירים סופר גבוהים, חייב לשכנע את עצמו בדבר הזה. אני מנסה לבנות כאן סיפור עגול. הסיפור שהיא מספרת בספר הוא, שעם תחילת החקירות נגדו, בסתירה לשנים הרבות שבהן הגן בעקביות על מערכת המשפט ועצמאותה, אימץ נתניהו לראשונה את הגישה כי בישראל שולט דיפ סטייט, רשת סמויה של פקידות בחירה מעמידה עצמה מעל הנבחרים הפוליטיים. אי אפשר להתווכח לגבי תחושת הרדיפה שלו. יש דברים שהם אותנטיים, שהם בנפש האדם, וזה מה שהוא מאמין בו, היא אומרת. אם הולכים אחורה לשורשים, רואים את זה. רצח ארלוזרוב, כל מה שאבא שלו אמר, הם לא ייתנו לך. ב-2013 הייתה לי איתו פגישה לפני הבחירות. שאלתי, למה לא תיקח את המרכז הפוליטי ותהיה המנהיג שלו? אין שם אף אחד. הוא ענה לי, ואז עוד לא הבנתי למה הוא מתכוון, הם לא ייתנו לי. בכל זאת, עד כמה אפשר לקחת ברצינות מסרים נגד מערכת המשפט, שמגיעים רק כשהוא כבר עסוק בהגנה על החירות שלו? זה קרשנדו כזה, של כל הדברים שהוא חווה, גן הרדיפה מהבית והתחושה שתפרו לו. ברור שיש פה גם מאבק ציני, פוליטי, משפטי, אני לא תמימה, אבל אני חושבת שהיו לו לא מעט הזדמנויות לסגת ולהיעלם, והוא נשאר ונלחם. לדעתי היה לו נוח לא לפעול נגד מערכת המשפט, כל עוד הבעיות שלו לא פגעו בו ולא נגעו בו, הוא העדיף את השקט. היא עונה, ואחרי רגע מוסיפה הרהור, אני חושבת שאם יהיה לו צו פיוס מהמערכת המשפטית, עסקת טיעון נחמדה, הוא יכול גם להתהפך ולרצות שוב בשקט הזה. את הספר של המועלם מסכמת במעין מטאפורה. נתניהו, בעל תואר ראשון באדריכלות מאוניברסיטת MIT בארצות הברית, נותר בסופו של דבר מעצב ואדריכל. רק שבמקום לתכנן בתים, מבנים או כיכרות, הוא ייצב מחדש מדינה וחברה. במילים אחרות, הוא המנהיג המשפיע בישראל בדור הזה. המדינה משתקפת בו והוא בא. ואם ייבחר אתה שוב, לאן הוא ייקח אותנו? מה יהיו פני המדינה? לפי הספר, בערוץ לונדון, המסע ומתן העקיף והחשאים הפלסטינים ב-2010 עד 2014, נתניהו נגע באש. הכיר בכך שללא הסכם עמם ישראל עלולה להפוך למדינה דו-לאומית שתסכן את הרוב היהודי. בינתיים חלף עוד עשור. איך את מסבירה את ההתעלמות שלו היום מהאסון המתקרב לפי אותו ניתוח שלו? אנשים שישבו איתו בחדרים הסגורים אומרים שהוא מבין את הצורך בהיפרדות, מבין שאי אפשר לשלוט על עם אחר. אין לו אספירציה של כיבוש. בפרקטיקה, לדעתי בגלל החרדות הביטחוניות שלו, הוא לא יפעל בהתאם לכך. הוא לא מאמין אידיאולוגית וביטחונית ברעיון שתי המדינות, ועל המשמעויות של זה ההיסטוריה תתחשבן איתו. והסכם חברון, הסכם וואי ונאום בר אילן, עד היום הם מוזכרים לעתים בשיח הפוליטי משני הצדדים כמעין הוכחות לכך שנתניהו אינו בהכרח אידיאולוג ימני גדול. אלה היו מהלכים טקטיים בלבד. אדם שהיה פה רבע מאה בתפקידים בכירים היה יכול לעשות דרך דומה לזו שעברו רבין, שרון, אולמרט, לבני. הוא מאמין בדרך אחרת. רמטכ"לים וראשי שבק לשעבר, שלא מסוכסכים איתו אישית, נותנים לו ציונים טובים בביטחון. ועם זאת אומרים, הוא לא מסתכל קדימה. מה יהיה בעוד 20 שנה מבחינה דמוגרפית ואחרות? הוא לא נוגע באש. כמנהיג, הוא לא אסטרטג גדול. מנגד, את מחמיאה לו על הסכמי אברהם ומגדירה אותם כחילוץ ישראל ממלכודת אוסלו. הגדרה שנתניהו, גם לנוכח המאמר שפרסם בהארץ בסופה שעבר, היה ודאי חותם עליה. בפועל, היחסים עם מדינות אלו נולדו בזכות תקופת ואפקט אוסלו, והסכמי אברהם הגיעו בחבילה אחת עם בלימת סיפוח השטחים. האם דווקא זה לא המשך טבעי של אוסלו? אני טוענת שהוא לא באמת התכוון לספח, כי הוא מבין מה המשמעויות. אולי הוא היה עושה סיפוחים קטנים, כמו מעלה אדומים, ביקת הירדן, אבל לא משהו גדול שעלול לסכן אותו באינטיפאדה. להסכמי השלום האלה, שאני רואה כהישג המדיני הגדול שלו, נתניהו הגיע אחרי שנלחם באובמה בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן. במהלכים חשאיים הוא נהיה בעל ברית של המדינות הערביות שהתאכזבו מאובמה, לאחר שזה נקט צד והלך עם איראן. ואז הגיע טראמפ, והעניינים התהפכו לטובת נתניהו. זהו. טקטיקן שמנצל סיטואציות. יש החוששים שהמשמעות של 61 מנדטים לגוש נתניהו הפעם תהיה הפיכה של ישראל לדמוקרטיה לא ליברלית. נהיה הונגריה? הדמוקרטיה פה לא עד כדי כך שברירית. מישהו מעורר את הפחד הזה. היריבים הפוליטיים שלו צריכים לנהל איזשהו קמפיין בחירות. אז מה עושים? אומרים ביבי זה ארדואן. אני חושבת שזה משרת איזשהו רצון לאחד את המחנה ולהזיר מפני נתניהו, וזה לגיטימי. הוא עושה אותו דבר מהצד השני. אני לא רוצה לסנגר על מה שהוא הולך לעשות, אבל אני כן רוצה להגן על המעשה הדמוקרטי עצמו. ציבור מאוד גדול אומר, אנחנו רוצים אותו. ומי אני שאגיד לו, אתה טועה, הבחירה שלך לא נכונה ולא מוסרית? קשה לי עם זה. בהצבעה יש אלמנטים של זהות ורגש. אני גדלתי במגדל העמק. ואיפה היה השמאל עבור האנשים במגדל העמק? אז אני מבינה את זה. אני אמנם חיה כבר יותר שנים בתל אביב, אבל מדברת את שתי השפות. איך את רואה את איתמר בן גביר בהקשר של נתניהו כמעצב המדינה והחברה? בספר הוא לא מוזכר באירועי השנים האחרונות. את עניין בן גביר אפשר להסביר על פי הספר. בעולם המושגים של נתניהו, זה מה שיש. אני צריך להביא 61 מנדטים. כאדם שלא אומר נואש משום סיטואציה, הוא ישחק עם הקלפים שיש לו. הוא לא מכיר חיים בלי מלחמה. הוא לא יפסיק להילחם לעולם. אם זה בן גביר לצידו, אז בסדר. ואם זה מנסור אבס, שיהיה אבס. אלה הקלפים. והוא מוכן שנשלם את המחיר כחברה? על כך אין ויכוח. אבל הוא אומר, אתם התחלתם. אני לא מתנסית על הבן אדם שבוחר בו, בעיקר כשמדובר במיליון אנשים שבחרו בו שוב ושוב, ושוב, ומרגישים שאם הוא לא ראש הממשלה, זה אומר שעקצו אותם. אני יכולה להתווכח עם זה? זו ביוגרפיה גם על החברה. הוא עושה היום מספיק כדי למנוע אלימות כלפי מתנגדיו הפוליטיים? לא, כי הוא לא רואה את זה ככה. אני חושבת שאנחנו לא מספיק מקשיבים למה שהוא אומר. אנחנו חושבים שכל דבר זה ספין. הוא בעצם בא ואומר, כל התקופה של מחאות בלפור, תסתכלו. נגדים מסיתים, עליי מאיימים, על יאיר, על שרה. אגב, בלפור, את כותבת שיש ציבור שבעיניו כל פעולה בכהונה האחרונה של נתניהו כראש ממשלה נתפסה כמפוקפקת, כולל מענקי הקורונה, חיסונים וסגירת השמיים שזכו לשבחים בעולם. תזה חילופית, אם נתניהו היה שומר על הממשלה עם גנץ, מונע אכיפה בררנית בקורונה ומעביר תקציב, מחד בלפור לא הייתה מגיעה לממדיה והיה פרגון תקשורתי. אני לא חושבת. הציבור שתמך בגנץ לא נתן לו רגע מנוח מרגע שהתחילה השותפות עם נתניהו. הפכו אותו לרעיל כמו נתניהו. לא מהרגע הראשון, משבר הקורונה היה באמת דרמטי, וחלק מהציבור הזה קיבל את הרעיון של לדחות בכמה שנים את הוויכוח הפוליטי. אם הממשלה הייתה מתפקדת באופן סביר, היא לא יכלה לתפקד סביר, כי גם בתוך כחול לבן הייתה תסיסה. מראש האנשים שהם אמרו, אנחנו לא רוצים שיהיה פה ראש ממשלה נאשם בשוחד. זה אולי משהו שלא צריך היה לבוא לעולם. זה היה ניסיון לעשות משהו טוב, איזה פיוס, אבל החברה לא הייתה בשלה לכך. כמובן שהייתה גם טעות גדולה של נתניהו, שהוכיחה את מה שאמרו לגנץ, שאי אפשר לסמוך עליו. ביבי בשנים האלה הוא סוג של חיה. הוא ראה את גנץ לצד ניסנקורן, שר המשפטים, וזיהה בזה סכנה, איום. הוא היה חייב לקבל את הסביבה הרגועה הזאת שלו, והיא לא הייתה אפשרית. מועלם לא הרבתה לפגוש את נתניהו בשנים האחרונות, אך מתארת יחסים תקינים איתו. הוא התייחס אליי כעיתונאית מאוד הוגנת. היו שיחות רקע ופגישות. ליוויתי אותו בקמפיינים. הפגישה האחרונה התקיימה ביוזמתו, סמוך לאחר סיום כהונתו האחרונה כראש ממשלה. מועלם לא הופתעה לגלות את מטרת הפגישה מצידו. תמיד יש סיבה, אין סתם, זה חלק מהמכונה הזאת. הוא שאל אם אני כותבת עליו ספר ואישרתי. ביבי שפיץ כשהוא ממוקד. הוא רצה לגשש, לראות לאיזה כיוונים אני הולכת ומתי זה יצא. מה שלא ידעתי והתברר חודשיים מאוחר יותר, זה שהוא כבר עבד על האוטוביוגרפיה שלו. שואל, היא הייתה זהירה. סיפקתי לו מידע מוגבל, כי אגב גם אני עדיין לא ידעתי הכל. הצעתי לו שניפגש שוב כשיהיה לו זמן, והוא אמר, כן כן, וכמובן נעלם. וקיבלת ממנו את הספר שלו? לי הוא לא שלח, אני לא בקליקה שלו. תאר לעצמך שהוא היה משתף פעולה איתי. הוא היה רוצה לשלוט בפרויקט, מחריב לי אותו. נתניהו לא ישחרר. זה חלק מהסוד ומהשרידות שלו. הביביוגרפיה המלאה. כתבתו של עידו דוד כהן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.